הפרה צריכה להיות סמוכה לפרשת החודש. והחודש, מתי הזמן שלו? או שבת שלפני ראש חודש ניסן, או אמחר ראש חודש ניסן ביום שבת, בו ביום. אין לך יותר טוב מאשר תהי ביום ראש חודש, ותאמר, החודש הזה לכם ראש חודש. לכן, אם חל ראש חודש אדר ביום שישי, ראש חודש ניסן חל ביום שבת. הכלל הוא ככה תמיד. ימי ראשי חודשים נמשכים לפי ימי השבוע. למשל, אדר חל ביום שישי. כן? ניסן חל בשבת. ראש חודש אייר בין יומיים. אז ראשון ושני. סיוון יום שלישי. תמוז רביעי וחמישי. אב יום שישי. אילול שבת וראשון. ראש השנה מתחיל ביום שני. תמיד ימי ראש החודשים הולכים לפי הסדר של ימי השבוע. אז אם ראש חודש אדר חל ביום שישי, אז ראש חודש ניסן חל ביום שבת. אם חל ביום שבת, אז אני אומר פרשת החודש בראש חודש ניסן. מתי אני אומר פרה? פרה אני אומר אותה שבעה ימים לפני כן, דהיינו יום כ"ג באדר. אז השבת הקודמת זין באדר פנויה, הפסקה גמורה. כי את זכור כבר אמרתי לפני פורים, ופרשת פרה אני אומר בקו ג' נשאר לתז באדר פנוי. לכן בשנה כזאת שחרש חודש אדר ביום שישי עושים שתי הפסקות, הפסקה ביום שני באדר והפסקה ביום שישה עשר באדר, והסימן שלהם אוביו ועד ראש חודש אדר, עושים הפסקה בבית והפסקה ביוד. עכשיו סיכום כל ההפסקות האלה. בדרך כלל רוב ההפסקות באות בין שקלים ובין זכור, או בין זכור ובין פרה. לפעמים הפסקה באה פעמיים, בין שקלים לזכור יש שבת הפסקה, ובין זכור לפרה יש שבת הפסקה. אבל פרה להחודש תמיד הם סמוכים, אף פעם אין הפסקה ביניהם. אמרו על זה סימן מאוד יפה בירושלמי במשנה ערוכה. ירושלמי יש לו סימנים מאוד יפה, הרבה דברים שהבבלי מביא להם בקורות קצת מסובכים, וירושלמי מביא לך פסוק להפליא. למשל כתוב שמה שאין מחזיקים ידי עוברי עבירה בשביעית. אם אדם עושה עבודה בשביעית באיסור, אסור להגיד ישר כוח, תהיה בריא, השם עמך גבורי חיל. כן, אז יש פסוק בתהילים, הביא אותו ירושלמי. ולא אמרו העוברים ברכת השם עליכם. אל תגיד לעבריינים ברכת השם עליך. אז הפסוק לא ככה פשוטו, אבל זה מדרש מאוד יפה. ולא אמרו העוברים, כי לא כתוב, ולא אמרו לעוברים. אותו דבר, יש פסוק של קול באישה ארבע. מראה שלנו מביאה, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראיך נווה. אם קולך ערב, אז זה אסור. זה, אם אדם שומע קול באישה, יכול לגרום לו לתאוות של ישררה. ירושלמי מביא פסוק בירמיה, והיה מקול זנותה ותחינף את הארץ. פסוק ממש נורא, מדבר ממש על קול באישה ערב. אז ירושלמי משתמש לפעמים גם במשניות לתת סימנים. מה הסימן להפסקות האלה? יש משנה בפסחים אומרת, בארבע כוסות של ליל פסח, בין הכוסות הראשונים, אם רצה לשתות, ישתה. אם רצה לשתות בן אדם, להוסיף עוד כוס יין, בין הכוס הראשונה לשנייה, מותר. למה? עדיין לא התחלנו את האוכל. עשית קידוש, אתה יכול לשתות במסע אגדה, איזה כוס אחת או שתיים. יש כאלה ששותים יין, שהם גיבורים לשתות יין, לא מפריע להם יין. מותר. בין השני לשלישי, מותר לשתות. למה? זה במסע הסעודה. במסע הסעודה רוצה אדם לשתות, ללגום קצת יין, מותר. אבל בין שלישי לרביעי לא ישתה. בין הכוס השלישית והרביעית לא ישתה. כבר אכל הפקומן, אחרי הפקומן, כוס שלישי ורביעי זה הכל. אסור להוסיף שום דבר. וכוס שיתרו האחרונים לשתות קפה. אז אומר הראשונים אותו דבר. יש לנו פה ארבע פרשיות. בין הפרשה הראשונה ישתה, שיחה הפסקה. בין השנייה לשלישית, בין זכור ובין פרה, יש גם כן הפסקות. בין שלישי לרביעי, פרה והחודש, הפעם אין הפסקה. בין שלישי לרביעי לא ישתי. הסימן הזה מביא אותו רבי יהודה אבו דרהם, מביא אותו הרי במסכת מגילה, אבל המקור הוא בירושלמי. הסיכום הדברים, ארבע פרשיות. הראשונה, השקלים, זכר לשקלים שהיו תורמים בזמן בית המקדש. וזכור, לזכור מעשה עמלך, שזה אחת המצוות ודאורייתא, ופרה הכנה לקורבן פסח צריכים להיטהר מטומאת מת, והחודש הזה מבשר על ראש חודש ניסן, החודש הזה לכם ראש חודש. פרשת זכור נאמרת, פרשת שקלים, סליחה, נאמרת לפני ראש חודש אדר, או ביום ראש חודש, זכור נאמרת הכי קרוב לפורים, פרה נאמרת הכי קרוב להחודש, והחודש נאמרת או בראש חודש ניסן, או סמוך לראש חודש ניסן. שמה הדברים האלה, מה אנחנו עושים לזכר היום? יש לנו מחסת השקל שהוא זכר פרשת שקל. כמו שהיום משמיעים באחד באדר על השקלים בזמן בית המקדש, גם היום תורמים מחסת השקל למוסדות של תורה, לישיבות, לעניים, למחדי פסחה וכו'. כל אחד לפי המנהג שלו. בדרך כלל היום נותנים את זה לישיבות, ורגילים לתת את זה ביום פורים וביום ערב פורים. בין מנחה לערבית, תורמים זכר מחסת השקל. וזה אחד הדברים שמאחינו האשכנזים במשך מאות שנים לא ידעו בדיוק כמה זה שקל וכמה מחסת השקל וכמה חמישה שקלים של פדיון הבן. הגאון יעבז כותב בספרו מגדל עוז, כל החשבונות מסובכים ומעורבבים עד שחבית נטרפה, נטרפה עם שמריה. אי אפשר להבין כמה זה שיעור חמישה סלעים של פדיון הבן. ולנו, יש לנו מסורת מדורות ממאה גאונים והרמב״ם ומרן עד ימינו, כמה זה הגירה, כמה זה השקל, כמה זה הדרהם, כמה זה הדינר. הרמב״ם כותב, מרן מביא אותו ביורד העסמן שנהי, ששיעור חמישה שקלים של פדיון הבן, 30 דרהם. כמה דרהם? במימרן היה ידוע מה זה הדרהם, ובמנשחה ידוע הדרהם. בימינו לא כולם יודעים. הדרהם יש שתי גרסאות. גרסה שהיינו יודעים בחוץ לארץ, 3 גרם ושמינית הגרם. 3.125 דהיינו 3 גרם 125 חלקי 1,100 גרם דהיינו שמינית, 3 גרם ושמינית. כאן בארץ ישראל יש קבלה קצת שונה, 3.2 דהיינו 3 גרם וחומש לחומרה. אז לפי זה, אם שיעור 5 סלעים של פדיון הבן הוא 5 שקלים אותו דבר, כן, 5 סלעים של פדיון הבן הם 30 דרהם, תכפיל 30 כפול 3.2 זה לך 96 גרם. 96 גרם כסף טהור, כסף מזוקק, כמה שזה עולה, זה שיעור פדיון הבן הבכור. רק פה מעגלים, קום לתת 96 גרם, נותנים 100 גרם. ויש מוסיפים ונותנים עוד גרם כמניין מיכאל. פדיון הבן זה סגולה להסלת הילד הבכור בכל רע וכו'. זה מובא בספר חסידים. שהיה פעם בן בכור שהיה חולה והגיע עד שערי מוות והיה סועק, תפדוני, תפדוני. לא הבינו מה הוא מדבר, איך נבדיל אותך, נבדיל אותך מלך המוות? הלכו ושאלו את החכם, אמר כנראה בילדותו לא עשו לו פדיון כמו שצריך, אולי נתנו כמה גרושים ועשו לו פדיון ונתנו פדיון לכהן וחי אחר כך כמה וכמה שם. אז אומרים, אם אתה נותן 96 גרם נגיע ל-100, נעגל 100 נוסיף עוד אחד כנראה מיכאל, זה מיכאל, זה מיכאל שר ישראל, זה סגולה, זה טוב לפדיון הבן, אבל בעיקר זה 96 גרם. עכשיו זה 5 סלעים, וכאן מחסית השקל 10 מ5 סלעים, ו5 סלעים בכל סלע, בכל שקל של תורה, זה סלע של הגמרא. שקל של תורה יש בו 2 חצאים, 5 שקלים של תורה 10 חצאים. אם 10 חצאים של שקלים הם משקלם 30 דרהם, דהיינו 96 גרם, תחלק 96 גרם על 10, אתה עושה 9.6. זה חשבון של מחסת השקל. 9 גרם כסף טהור, 0.6. 9 גרם ו3 חמישיות. זה לפי חשבון בארץ ישראל. לפי החשבון שלנו בחול, 9.375. 9 גרם ו3 שמיניות. ובאמת, הלכו וחקרו בדור האחרון, הלכו וחיפשו הדרהמים בכל העולם כולו, כי יש מחלוקת גדולה בדרהם. לדעת הגאון בעל החזון איש, טוען שהדרהם השתנה ממאה הרמב״ם ועד ימינו. הוא הגדיל את הדרהם, עשה אותו 5 גרם. בגלל שיש לו קושיה בחשבון של האצבעות והטפח וכו', שהם קשורים אחד בשני, רביעית והדרהם, סוגיה ארוכה בפסחים קופתית, הרמב״ם בפירוש המשנה בעדיות פרק א', לפי זה, חזון שהגדיל את השיעור של הדרהם. וטעה שהדרם זה 5 גרם. אז הלכו בימינו כמה חכמים אשכנזים דווקא, והלכו וחיפשו בכל אוסרות המלכים, מוזיאונים בכל העולם, עד שגילו את הדרהמים שהשתמש בהם הרמב״ם, שהיו משתמשים בהם במשך מאות שנים אצל מדינות ערב, שם הדרם זה מטבע ערבי, ומי הגאונים ומי הרמב״ם. התברר שלא רק שהדרהם אינו יותר מ3.2 גרם, אלא יש דרהמים שהיו פחות מזה. יש דרהם שמגיע ל2.70 גרם. 5 גרם לכאן מן דאמר, אין דבר כזה בעולם. לכן הדרהם שהיינו עושים בתוניס, ג'רבה ב3 גרם, או שמינית, זה לא טעון. זה יותר קרוב לימין. אבל כאן בישראל תפסו 3.2 גרם. ובכן, כפי שאמרתי, אם ה5 שקלים הם 30 דרהם, אז מחסית השקל זה 3 דרהם. 3 דרהם זה 9.6 גרם. סימן לדבר, פסוך אומר ככה, מחסית השקל בשקל הקודש, 20 גרה השקל. את תקרא 20 גרה השקל, 20 גרם השקל. השקל הוא 20 גרם, החסד זה 10 גרם. 9.6 מעגלים ל-10. ועדיף לעגל מאשר לתת בדיוק. בחוץ לארץ היו אומרים, יעשיר לו ירבה וידל לו ימעט, כל שנה מחשבים בדיוק על הפרנק, על המיל, על האגורה, כמה זה עולה מחזית השקל, זכר מחזית השקל. אבל עדיף שלא. עדיף דווקא לא לתת בדיוק. למה? שלא ייראה מחזית השקל ממש. אם אתה אומר, הכסף הזה מחזית השקל, זה בעיה גדולה. זה הכסף הזה מיועד להקרבת קורבנות בית המקדש. אין היום בית המקדש, אסור להשתמש בכסף. יישאר שם עד שיקבר, עד שבנה בית המקדש. אבל צריך לומר זכר. אם אתה אומר זכר, אז לא כדאי לדייך. מה אתה נותן 9.6? מה יש לך בזה? לאו דאורייתא? יעשר לו ירבה וידל לו ימעיט? אתה לא עושה כך. לכן, עדיף כפי שאמרתי, 20 גרה השקל, 20 גרם השקל. מחזית השקל, 10 גרם. אז בכל שנה, שואלים ודורשים, שיגיע פורים, כמה עולה גרם כסף טהור בשוק הסורפים, יש מוסיפים עליו מעם, יש מורידים את המעם, סימן לדבר הרימות יהיה בחור מעם. אתה קורא מעם למעם, מורידים את המעם, כדי לשלם פחות. שרוצה להוסיף, שיוסיף, תבוא על הברך. אז מחשבים עם המעם, גרם עולה כך וכך, כפול 10 זה 10 גרם, זה זכר מחזית שקלים. זה אנחנו עושים, זכר פרשת שקלים. אם הנשים נותנים או לא נותנים, אם הילדים נותנים או לא נותנים, בזמן התורה לא נתנו. למה? הרי מחזית השקל, זה תרמו כל אחד ואחד מחזית השקל, 600,000 3,550, כתוב בתורה בפרשת פקודי מה נתנו. כל אחד נתן מחזית השקל, יעשה להם מעט כיכר הכסף, לסכת את אדני הקודש ואת אדני הפרוכת. מה עם אלה 600,000 או 3,000? אלה כולם בין 20 שנה ומעלה. גברים בלבד, לא נשים ולא ילדים, פחות מגיל 10. עכשיו יש דעה שבזמן בית המקדש כשתרמו מחזית השקל, תרמו גם נערים מגיל 13, כיוון שהוא בר מצווה תורם. אבל פחות מגיל 13, גם בזמן בית המקדש לא תרמו. נשים גם לא תרמו. לכן מן הדין אין חייבים אנשים לתת, אין חייבים ילדים לתת. אפילו אחי, מצווה לתת עבור כל בני המשפחה. אבל מה נפקא מינה? נפקא מינה אם אדם מפריש תרום כספי מעשר, בא לשאול אותנו, כסף זכר מחזית השקל, מותר להפריש אותו מכספי מעשר או לא? הדין הוא כך. כיוון שכל העולם נוהגים במסווה הזאת של זכר מחזית השקל, היום כל העולם נוהגים, אשכנזים וספרדים, רק שהאשכנזים לא נותנים בדיוק כפי החשבון שלנו, כי לא ידעו מה זה דרהם ומה כל החשבונות האלה, נותנים בסגנון אחר. כתוב בהרמה, נותנים מטבע שנקרא מחזית. המטבע הכי הולך במדינה, חסר ממנו, שקל הולך אצלנו, נותנים מחזית שקל, בלי כאב ראש. נותנים מזה 3 פעמים, 3 מחזיות, כי כתוב בתורה בפרשת שקלים, 3 פעמים מחזית השקל. כי אינם יודעים. אבל אצלנו שיודעים, נותנים בדיוק 10 גרם לפי הערך, לא בדיוק ממש, אלא מעגלים 9.16. אז כיוון שזה נקרא דבר שבחובה, כל העולם נוהגים אותו, דבר שבחובה לא יבוא אלא מן החולין. אסור לתת את זה מכספי מעשר. אבל כל זה בשבילך, בשביל המבוגרים, מגיל 13 לפחות. אבל בשביל הקטנים פחות מגיל 13, בשביל האישה, בשביל הבנות, מותר לחשב את זה מכספי מעשר. לכן, כל אחד ואחד קל לו לעשות את זה. אם מישהו נוהג לנדר לתת כסף מעשר, קל לו מאוד הדבר הזה. ישלם רק בשבילו, בשביל הילדים הבוגרים, בשביל הילדים הקטנים, הוא יכול להוריד את זה מחשבון המעשר. הוא מילא יוכל לתת עבור כולם, בשום בעל. וטוב לאדם שינהג תמיד לתת מעשר מהכספים שלו. כשאדם מתרגל בלי נדר במעשר, אז כשיבוא אליו עני, הוא יבוא כמה, לא יהיה לו הטרדה, רבה הוא מחכה להם, יש לו כסף מוכן, רק שיבוא אחד וידפוק, יבקש לדבר, הוא ייתן לו. מה שכן, כשאדם לא מתרגל בזה, יבוא הראשון יבקש, ייתן לו שני שקלים, יבוא השני ייתן לו שקל, יבוא השלישי ייתן לו חסה, יבוא הרביעי ייתן לו 5 אגורות. למה? יותר מדי נתתי היום. מה נתת בסך הכל? 3-4 שקלים. וכשאדם מחשב כמה הוא מרוויח, זה דבר בדוק ונושא. כשאדם נותן מעשר, מרוויח עוד יותר. עשר בשביל שתתעשר. עשר תעשר. אומרים, עם השמאל וימינה ועם הימין והשמאלה. אם אתה הולך אחרי שמאל, אתה מעשר, זה סין שמאלית. אז בימינה, תעשר, תעשיר. ואם השמאל, אתה אומר, לא, עשר, לא רוצה לתת מעשר, הוא רוצה להיות עשר. רוצה להתעשר, שלא ייתן לעניים. רק הוא יתמלא והעניים שימותו ברע. אז באותו זמן, כבר שברוך אומר לך, ואם הימין והשמאלה, אז אני מעשר לך. במקום שהיית מרוויח 100, תקבל רק 10. כידוע, מה שמביאים את תוספות במסכת העני דף ט', על אחד שהיה עשיר גדול, וכל שנה, השדה שלו מביא לו 1,000 קורים. קור זה 250 קילו. 1,000 קורים זה 250 טון תבואה. זה עושר גדול. וכך והיה נותן מהם מעשר 100 קורים. ככה נתן כל שנה. כשנפטר, סבא לבן שלו, אמר, אל תשכח להפרש מעשרות כהלך. הבן שנה ראשונה נתן 100 קורים. שנה שנייה אמר, זה לא חבל. אני עובד כל הזמן ואני מקבל. כולי לידי עשת, אה? והנה בא הכהן והלוי מקבלים על מגש 100 קורים. מה זה 100 קורים? מה זה הלוי לוקח 100 קורים? זה לא בסדר. אני אתן ללוי רק 90. הכהן מספיק לו חיטה אחת, פותרת את הקרן, ילך לשבור את הראש עם הלוי שייתן לו תרומת מעשר, ייתן לו חיטה אחת לכהן, מספיק. והמעשר נותן פחות מעט, מה יכול להיות? אז הוא נתן 90 קורים, השנה הבאה שדה עשתה לו דווקא. במקום לתת לו 1,000 קורים ויהיה לו 900. רש"י ועלו 900, אז הוא נתן השנה הזאת, שנה שלישית, רק 80. והוא נותן 80 והיא מפחיתה, הוא מפחית והיא מפחיתה, אחרי מספר שנים, התחיל לתת, השדה נותנת לו 100 קורים. מה שהיה נותן הוא ללוי, הוא מקבל מהשדה, והוא נותן 10 קורים. היה בסער גדול, באו אחיו וקרוביו בני משפחתו, באו אליו שמחים, לובשים לבן, אמר, על מה אתם שמחים? על העוני הגדול שפקד אותו, הוא היה מרוויח 1,000 קורים לשנה, עכשיו מקבל רק 100. אמרו לו, פעם אתה היית בעל הבית והקדוש ברוך הוא היה כהן, היה הלוי, מקבל ממך את 10%. עכשיו הוא בעל הבית, לקח כל 90% בשבילו, ונתן לך 10%. זה הרי מה שאמרנו, ואם הימין, אם אתה רוצה להיות ימין, להיות עשיר, ולא להסתכל על העניים, אז בישמיל. היה מעשה ביהודי אחד בנתניה, שאמרתי לו להפריש מעשר. היה עובד ביהלומים, היה עובד שעתיים שלוש, היה משעמם לו, לא יכול לעבוד, סוגר, הולך. ולא היה לו מוטיבציה, לא היה לו שום דבר. הוא אומר לי, אני כל הזמן משעמם, לא יכול. מתפלל, לא מתפלל, כמוך. שמע, תתפלל, תלך לעבוד, תפריש מעשר לעניים, תגיד בלי נדר, שלא עליך חיוב, אבל תפריש. אחרי כמה חודשים פגשתי, הוא אומר, זה פלא פלא. החודש הראשון שהתחלתי להפריש מעשר, הרווחתי 4,000 שקל. נתתי 400 לעניים. החודש הבא, הרווחתי 4,400. נתתי 440. החודש אחריו כבר 4,800. והיה חבר על ידי, אומר לי, מה קרה פתאום? איך אתה עובד באיזה שמחה? איזה המורל שלך ישתפר. אתה לא יש לי סוד. מה הסוד? שמע, אם אתה מוכן לעשות, זה טוב גם בשבילך. הסוד הוא, שתפריש 10% לעניים. לא, אני לא יכול, יש לי חובות, יש לי זה, יש לי משכנתה. אמרו, תשאר עם החובות או עם משכנתה. כשאתה עובד ואתה מפריש לעניים, אתה נותן צדקה, תן אותה בשמחה. כשאתה נותן אותה בשמחה, שברוך הוא תן לך כהנה וכן. הגאון בעל חזון איש עליו השלום, אמר, המנהג הטוב הזה של הפרשת מעשר, חוסך לאדם הרבה הוצאות לרופאים, לרפואות, כמה דברים בטילים שאדם בזבז עליהם הון רב. אם אתה נותן לקדוש ברוך הוא את החלק המגיע לו, מלווה השם חונן דל, תראה כמה שייתן לך. אז הדבר הזה של המעשר פותר הרבה בעיות, כמו כאן הבעיה של הזכר מחזית השקל של הנשים והילדים, אפשר להפריש את זה מאוד מס. אותו דבר מתנות לאביונים ביום פורים, אותו דבר. המתנה העיקרית שחיוב לתת לשני אביונים לפי מספר בני הבית, אתה נותן מהכסף שלך. אחר כך הם באו עוד כמה עניים, כל אחד הופך ביום פורים, תן לנו פורים וכו', אתה יכול לתת על חשבון המעשר, שום דבר לא יגרע. גם מה שנותנים בוואי ברך דוד, אפשר לתת על חשבון המעשר, כי זה לא חובה ממש, זה מנהגתו. עכשיו זה אמרנו לגבי פרשת שקלים. לגבי פרשת זכור, יש כאן סעיף, מרן מוסיף, יש אומרים שפרשת זכור ופרשת פרה אדומה חייבים לקוראן בדאורייתא. זה כתוב בתוספות וכל הראשונים מביאים את זה. מדוע מרן כותב יש אומרים? יש הרבה חושבים שזו הלכה פסוחה. פרשת זכור, דאורייתא, ממש חושבים את זה. עושים בה הידורים שאין כמותם אפילו בקריאת שמע. יש כאלה קוראים פרשת זכור בשלושה ארבעה מבטאים. קודם כל מבטא ספרדי, ככה מבטא מרוקאי, ככה מבטא תימני, ככה מבטא אשכנזי, ככה מבטא אתיופי, ואין לדבר סוף. קריאת שמע שדאורייתא ממש, של כל הדעות, חוץ מדעה אחת יחידה, קריאת שמע דאורייתא, משום מדקדק בה, היה חכם אשכנזי, הרב מונק זכרונו לברכה, רב של העדה החרדית בחיפה, קהילה החרדית בחיפה, מחבר שו"ת פאת צדך, רבי שמואל דוד הכהן מונק, סעדך ראשית, תראו את שמואל דוד כהן, כתב לי פעם, חבל, חבל, אני לא יכול לבטא את המפיק, יש לי פרשת זכור, איזה מפיק שם, נותן לך נחלה לרשתה, ואני לא יכול לבטא, חבל, אני אשכנזי, לא יכול לבטא. איך אני עושה פרשת זכור דאורייתא, אחרי 120 שנה, מה אני עושה עם זה? במחילה מכבודו, יש לך כל יום פעמיים בקריאת שמע, והאדמה לא תיתן את יבולה, גם זה מפיק, גם זה דאורייתא. נכון, יש דעה שרק פרשה ראשונה דאורייתא, יש דעה שרק פסוק ראשון דאורייתא, אבל פרשת זכור לא כל כך ברור שזה מוסכם דאורייתא, הרבה לא יודעים את זה. יש הוכחות ברורות שכל הגאונים, הר"י והרמב"ם, לא ידעו מזה כלום. לא היה מישהו מהם שחשב שזה דאורייתא, היו כותבים את זה. הגאונים אומרים, צריך להזדהה פרשת זכור כי מדאורייתא, כל בספר תורה הכי טוב, הכי כשר, צריכים לבוא בני היישובים, לא כתבו את זה. הריף לא כתב את זה, והרמב״ם בהלכות תפילה, הוא מזכיר שקוראים פרשת זכור, אינו רומז אף ברמז שקריאת הפרשה הזו דאורייתא. לא זו בלבד, כאשר הרמב״ם מביא את המצוות עשה לזכור מעשה עמלק, הוא מביא את זה בהלכות מלכים. איך הוא מביא? מצוות עשה למחות את זכר עמלק, מצוות עשה לזכור את השנאה שלו. משמע שהרמב״ם מבין שכל מצוות זכור זה רק הלכתה למשיכה. למה זוכרים? כדי למחות. זו. היום אין בידינו למחות. אפילו לא היינו מכירים מי זה עמלק. היינו יכולים להרוג אותו? אתה לא יכול להרוג. אתה לא יכול להרוג. היום זה רק, זה מסבק שיבוא המשיח. לכן הרמב״ם סובר שכל המסבק של הזכירה תלויה במחייה. אין הרמב״ם מביא את המסבק של הזכירה בהלכות תפילה. הרי הרמב״ם בכל ההלכות המקדים שמה את המסבות התלויות שמה. ובאור מסוות אלו בפרקים אלו. הרבה חושבים, ההקדמות שמקדים הרמב״ם לפרקים, מישהו אחר כתב אותם. זה הרמב״ם בעצמו. לפעמים כותב בפירוש, ומפני זה כללתי את המצווה הזאת כאן. ככה בהלכות אבל, בהתחלה, ומפני זה כללתי. אז המחבר בעצמו מדבר. בהלכות תפילה, הלכות קריאת התורה, אינו מזכיר שמה מצווה תעשה מן התורה לזכור מעשה המלך. כי לכאורה, אם פרשת זכור, בשביל לקיים את המצווה הזאת, הרמב״ם חייב לכתוב את זה, הוא לא כתב את זה. כותב זה בהלכות מלאכים ומלחמותיהם, שזה הכל העתיד לו. וראיה לדבר, לדעת הרמב״ם, שהרי מעשה עמלק היה בשנה הראשונה ליציאת מצרים. עוד לפני מתן תורה, עמלק בא בדרך והפריע. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. מה נאמר שמה בסוף פרשת בשלח? ויאמר השם למשה, כי טוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו מחית זכר עמלק. לא נאמר שמה זכור לעם ישראל, תזכרו, 40 שנה לא זכרו מעשה עמלק. אין המצווה הזאת. מתי נזכרה המצווה הזאת? בפרשת כי תצא. כאשר ישראל עמדו להיכנס לארץ ישראל, אז זכור, וסמיך לי והיה בהניח השם אלוהיך עליך, תמחין זכר עמלק. כל המטרה של הזכירה בשביל המחייה. הרמב״ם אינו מונה מסבד פרשת זכור כמסבד דאורייתא. לא רק מההוכחות האלה, יש עוד הוכחה אחרת. הרמב״ם עליו השלום, כל הספרים שחבר מסודרים להפליא. כשהרמב״ם עולה לך איזה רשימה של אנשים שחייבים מלכות בהלכות סנהדרין, פרק י"ט, הוא מונה אותם אחד אחד, ולא די לו שמונה אותם, אחר כך עושה לך סימן. סך כל הלוקים 207, וסימן איך ילקו זרים. למה כותב ילקו זרים? שאולי הסופר ידלג. תקפוס, העין שלו תקפוס משורה לשורה, ואז הוא 207, עשה 206. יבוא הסופר שאחריו, עשה 205. אני כותב לך, סימן, סך כל הלוקים, 207, רי זין. אולי הסופר יעשה רש בב, זין ובב דומי, וסימניך ילכו זרים, אין נותן לך סימן. דבר כזה הוא עיל מאוד. הרמב״ם למשל, בהקדמה שלו, מונה 40 דורות ממשה רבנו ועד רבש. מונה את הנביאים, מונה אנשי כנסת הגדולה, מונה הזוגות, מונה התנאים, מונה את המוראים, עד רבש. באמצע הוא מונה ארבעה תנאים שהם שני זוגות. מונה ככה, רבן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל, רבן גמליאל דיאבנה, רבן שמעון בן גמליאל, אחר כך רבי. אז באו מעתיקים, לא הבינו, מה זה? רבן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל, רבן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל, זה סתם טעות. אז מה הם עשו? מחקו. בשביל מה? תרתי למלא, מספיק רבן שמעון, רבן גמליאל אחד ורשב"ג אחד. הם לא ידעו שישנם רבן גמליאל. הראשון נקרא רבן גמליאל הזקן, והשני נקרא רבן גמליאל דיאבני. וישנם רשב"ג. הראשון נקרא רשב"ג הנהרג, 10 הרוגי מלוכה. והשני נקרא רשב"ג אביו של רבנו הקדוש. השמיתו. כשהשמיתו, מה יעשה? במקום 40 דורות, 38 דורות. והם לא שמו לב. בא גם רבי שעפיך והגעותיו לרמב״ם, צריך עיון גדול. מה קרה? איך רבנו כותב 40 דורות, והלו בפרטן יש רק 38 דורות? הרמב״ם טעה בחשבון? הרמב״ם לא טעה. הרמב״ם כתב פעמים רשב"ג, כתב פעמים רבן גמליאל. מהו השם שהמדפיסים השמיטו? מה הוא יעשה להם? לעמוד להם על הראש, עומד על גביו ואומר לו, שים לב, אל תדלג, אל תשמיט, אל תהיה מדלג על הערים ומחפש על הגבעות. הרמב״ם עליו השלום תיקן זאת, שכתב בסוף נמסו כל הדורות 40, נתן דחיפה לרבי שעפיך לשאול איפה הם ה-40. בואו המדפיסים בווילנה ואמרו, אנחנו תיקנו את זה. השמיטו המדפיסים שלפנינו רשב"ג אחד, השמיטו רבן גמליאל אחד, אבל תיקנו את זה ויש לך 40 בדיוק. אותו דבר, הרמב״ם בספר המסבוז, זה ספר נפלא, שכתב אותו הרמב״ם ערבית, ותורגם לעברית. אומר חתם סופר, בהסכמתו להדפסת הספר, ומי שילמד ספר המסבוט עם השגות הרמב״ן, יראה כמה זה נפלא. זה ספר בטעמו כספחית ודבש, כדבש למטה. הרמב״ם מונה שם רמח מסבוט עשה, בסוף מסבוט עשה, מונה הרמב״ם את המסבוט ההכרחיות. מה זה הכרחיות? שנוהגות בזמן הזה, שאין אדם למלט מהן. למשל, מסבוט אכילת מסע בפסח, מסוות עשייה סוכה בחג, מסוות ראש השנה, מסוות אהבת השם, מסוות יראת השם, הוא מונה אותם אחד אחד. נרסך כל המסוות ההכרחיות 60. וסימניך 60 הם המלאכות. למה הרמב״ם נותן סימן 60 הם המלאכות? בגלל שיכול להיות יבוא מישהו איזה סופר טועה ויעתיק 60 יכתוב סמך. יבוא אחריו מישהו אחר ואת הסמך יעשה מהם סתומה ויגיד 40 בלבד. ואם יראה 60 ימחק אותם וידלג מהם עד שיעמיד אותם על 40. לכן הרמב״ם כותב לך וסימניך 60 הם המלאכות. ולא זו בלבד, הרמב״ם ממשיך הלאה. מהשישים האלה יש 14 מצוות שאין הנשים חייבות בהן. וסימניך שוב כי אז לה תיד. מה כוונת הרמב״ם? אז לה לשון נקבה. האישה אז לה ידע, חסר לה מהשישים האלה ההכרחיות 14 מצוות, כמו למשל, היא לא חייבת לשבת בסוכה, היא לא חייבת בטלית, לא חייבת בתפילין וכדומה, מצוות עשה שהזמן גרמה. וכמה נשאר לה? ממשיך הרמב״ם. נשאר לה אישה 46 מצוות, סימן לדבר, גם את בדם דריתך. זה פסוק בזכריה פרק ט', גם את האישה, יש לך 46 כמניין בדם בריתך, זה הברית שאת קוראתת עם הקדוש ברוך. זה חשבונות שם כל כך מדויקים, שאינך יכול למחוק או לשנות שום דבר. המצוות של זכירת עמלך, זכירת מעשה עמלך ומחיית עמלך, הרמב״ם מונה אותם בספר המצוות, מצווה כפח כפת. זהו. כשבא וספה לנו את ה-60 מצוות ההכרחיות, אינו כולל ביניהם את הכפח כפת. כפח כפת לא מביא אותם בחשבון. אז אם כן, מפורש להדיע מהרמב״ם, שבזמננו אין נוהגות לא מצוות מחיית זכר עמלך, ולא מצוות זכירת מעשה עמלך. אם היו נוהגות בזמננו, כמו שחושבים רבותינו בעלי התוספות, שפרשת זכור מדאורייתא, אז ממילא הרמב״ם חייב למנות מצוות זכירת עמלך לפחות בין המצוות ההכרחיות. במקום 60 מצוות, היה מונה 61. לשהרמב״ם סובר שקריאת פרשת זכור כולה מדרבנן. ולא זו בלבד, שגם חכמי ספרד, כאשר הגיעו להם דברי רבותינו בעלי התוספות, הם קיבלו זה בהיסוס. הם לא קיבלו זה בוודאות גמורה שזה מדאורייתא. הנה למשל, הרשב"א כותב בחידושיו ר' פרק ב' מסכת ברכות, אלא אם כן יאמר רש"י ז"ל שתהי קריאת הפרשיות כגון פרשת פרה ופרשת זכור וכיוצא בהן מן התורה, אלא אם כן יאמר. משמע זה לא מוכרח, לא ברור. הרמב"ן בסוף פרשת כי תצא בחומש אומר ככה: ולא ידעתי מהי הזכירה הזו בפה, האם לומר שנקרא פרשת עמלך בסיבור ונמצא נולמדים מן התורה בשנייה זכור, כלומר בשנייה מתוך ארבע שבתות האלה נקרא פרשת זכור, וישמח למקרא מגילה מן התורה, הוא מסופח בזה. האם, מה הכוונה זכור בפה? האם הכוונה לומר את הפרשה הזאת? ומילה ישמח מן התורה למשנה שאומרת בארבע שבתות האלה קוראים בשבת השנייה זכור? ויבוא השלישי, גם כן, הרב ספר החינוך כותב במצוות אברש ג', והנה בכל מקומות ישראל קוראים ספר תורה בשנה אחת או בשתיים או בשלוש לכל הפחות, והם עושים בכך מצווה זו, מצווה זכירת מעשה עמלך. הוא ממשיך וכותב: ואולי נאמר כי מנהגם של ישראל פרשת זכור לקרותה בשבת מיוחדת בכל שנה ושנה תורה היא, ומפני מצווה זו הוא שקבעו. כן, מה זה באולי? אם הוא קיבל דעת התוספות והראש בוודאות גמורה, מה זה באולי? זה מפני זה, מה זה באולי? להחינוך, הרמב"ן והרשב"א, שלושתם נסתפקו בדבר. מדוע נסתפקו? כי לא ראו בספרי הגאונים שכתבו, אף אחד מהם לא כתב שקריאת פרשת זכור בזמננו זה מדאורייתא. והרמב"ם פשיטה ופשיטה שסובר שזה מדרבנן. יש לנו ארבע הוכחות על כך. כל פעם שהרמב"ם מזכיר את המצוות האלה, בין בספר המצוות ובין במניין המצוות שהקדים לספרו היד החזקה, יש שם שלושה דפים ארוכים, תמצית של ספר המצוות, ובין במניין מצוות הקצר שהוא מקדים להלכות מלכים, ובין בהלכות מלכים. ארבע פעמים הרמב"ם תמיד משנה את הסדר של התורה. בתורה כתוב זכור את אשר עשה לך עמלך, ואחר כך תמחי את זכר עמלך. והרמב"ם מתחיל במחייה ואחר כך בזכירה. מדוע? בא ללמד אותנו. תדע לך שכל מצוות הזכירה למטרת המחייה. אם יש לך מחייה, יש לך זכירה, יש סיבה לזכור. אבל אם אתה לא מוחה, כמו בזמננו שאין לנו כוח למחות, ואנחנו לא יודעים בכלל איפה נמצא עמלך הזה, אז אין לנו גם מצוות זכירה מדאורייתא. מה שמביא הרמב"ם לקרוא בפרשת זכור, בשבת זכור לקרוא פרשת זכור בהלכות תפילה, זה הכל מדרבנן. ועוד שהרמב"ם אינו מונה את זה בין המצוות ההכרחיות, לא לאנשים וכל שכן לאנשים. ולכן מרן עליו השלום מתחכם בסוף סימן תרפ"ה וכתב: יש אומרים שפרשת זכור ופרשת פרה אדומה חייבים לקרוא מדאורייתא. למה יש אומרים? לכאורה לגבי זכור כולם מסכימים, משום שהמרן הרגיש בחוש המיוחד לו שהרמב"ם אינו סובר כך. לו הרמב"ם סבר שפרשת זכור מדאורייתא, היה כותב זה להדיעה. לא רק שלא כתב אדרבה, הוא לא מונה את זה בין המצוות ההכרחיות, סימן שהרמב"ם סובר אדרבן. ומה נפקא מינה אם זה דאורייתא אדרבן? נפקא מינה, קודם כל, היום עושים הרבה חומרות שאתה לא יודע מאיפה באו. אנשים עונים פרשת זכור, לא עונים אחרי ברכו ברוך שמו. לא, זה חובה. זה חובה בשבילנו. החובה זה פרשת זכור, ולא הברכות. הברכות אומר אותם העולה, אתה לא חייב לומר. אתה מעליך לשמוע זכור, שמעת, גמרנו. אז אתה עונה ברכו ברוך שמו כתמיד. גם כן נזרים שקטן לא עולה פרשת זכור, יש בזה משהו. בהפטרה גם כן, לא עונים ברכו ברך שמו, זה טעות גמורה, עונים ברכו ברך שמו ועונים אמין. פרשת זכור, אבל לא גם את ההפטרה. ההפטרה זה מדאורייתא. והנפחה מנה הגדולה ביותר, עניין החיוב של נשים. הרבה חושבים שנשים חייבות לשמוע פרשת זכור, כיוון שזו מדאורייתא. אפילו שלכאורה, מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות, הם טוענים ככה. אומרים, התורה לא קבעה באיזה זמן, התורה אמרה לזכור. לא אמרה מתי, באיזה יום, סמוך לפורים, סמוך לחנוכה, לא אמרה כלום. לכן, המצווה הזו מדאורייתא אין בה זמן קבוע. עליך לזכור אחת לשנה. למה אחת לשנה? כי כשאדם זוכר פעם אחת בשנה, זה נשאר בזיכרון. אם אדם שנה שלמה שוכח, זה גמרנו. נשכחתי כמת מלב. גמרא אומרת שהמת משתכח מקרובה אחרי 12 חודש. עשו עוד סימן יפה, נשייה בעברית פירושה שכחה. כמה עולה מלה נשייה? נון שין יודה 365. אחרי 365 ימים, דבר נשכח. לכן כתוב במסכת ובמסע פרק שני, שמואל מסע חמורים שעבדו במדבר, כעבור 12 חודש, לקח אותם. אמר, התייאשו מהם הבעלים. כי כל דבר שעבר עליו 12 חודש, הבעלים שוכחים אותו ומתייאשים ממנו. לכן כשהתורה אומרת זכור, פירושו פעם אחת בשנה, תזכור, ואז כל שנה תזכור. כמו למשל, אדם עושים הולדת, אחת לשנה, הוא זוכר, זה היום עם הולדתי. יבוא עוד פעם אותו יום, עוד פעם זוכר. אז טוענים ככה. כיוון שמן התורה אין זמן קבוע לאמירת פרשת זכור, רק פעם בשנה. חכמים הם שקבעו לומר את זה סמוך לפורים. בפסל שזה לא מצוות עשה שהזמן גרמה. מצוות עשה שלא הזמן גרמה. לא ייתכן שחכמים שעשו את הזמן גרמה יקילו על הנשים. אם התורה מחייבת את הנשים, איזה מצוות עשה שהן לא קבוע על הזמן, אז החכמים יבואו ויקילו על התורה. לפיכך, הרבה סוברים בימינו, שהנשים חייבות בשבת זכור לבוא לשמוע קראת התורה. בנערינו, בזקנינו, בבנינו, בנותינו, משאירים את הילדים בבית, הולכים עוברים בסך להקשיב פרשת זכור, ברעד, לא, באמת שחקרנו ושאלנו. בכל העדות, גם האשכנזים וגם הספרדים, רובם ככולם, אצל הספרדים אין אחד שהוא היה נוהג בעירו שהנשים הולכות בשבת הזאת לשמוע קראת פרשת זכור. שאלנו רבנים ממרוקו, אין הדבר הזה. רבנים מתימן, אין דבר הזה. רבנים מחלב, לא נהגו. בתוניס, בג'רבה, בלוב, לא נהגו. לא ידעו מזה בכלל. גם אצל האשכנזים, הגאון מבינה, לא נהג. במשנה ברורה, לא נהג. חזון יש פסח בפירוש, אנשים פטורות. חתם סופר, תלמידו של בן נתן אדלר, הוא ותלמידיו ובניו, אף אחד מהם לא נהג. בגליציה לא נהגו, בפולניה לא נהגו. ככה כתוב בקובץ בית אהרון בישראל, שהופיע בקרו, אומר שלא נהגו כמעט אף אחד מהם. רק חכם אחד יחיד מיוחד, בעל ערוך לנר, ביעקב טלינגר, של ספר שו"ת בעניין ציון החדשות, כותב שמועה. שמעתי שהגאון רבי נתן אדלר, רבו של החתם סופר, היה סובר שהנשים חייבות לשמוע פרשת זכור. עכשיו, השמועה הזאת לא כל כך ברורה. א', חתם סופר כותב במקום אחד, אומר לו, זזה ידי מתוך ידו של רבי. כמעט כל מה שעשה הייתי יודע. הוא אמר זה לעניין כתיבת פרוזבול בשנה השישית. יש דעות בין ראשונים, אמנם דעת יחיד, או לא יחיד אלא יחידים, שהם סוברים שהפרוזבול נכתב לא בסוף שנת השמיטה, אלא בערב שנת השמיטה, וכ"ט באלול בסוף השנה השישית. והיו כאלה שמחמירים, עושים פרוזבול פעמיים, בסוף השנה השישית, בסוף שנה שבעית. חסידי חב"ד מחמירים את דבר הזה. חתם סופר כותב בתשובותיו, ממש לא זזה ידי מתוך ידו של רבי רבי נתן אדלר עליו השלום, וראיתי שלא כתב פרוזבול בסוף השנה השישית. אז אם החתם סופר לא נהג, ולא כתוב במנהגים שלו, שאנשים הולכות לשמוע פרשת זכור, סימן שלא ראה זאת אצל רבו. ולא זו בלבד, אלא בכל ספרי הראשונים, כל ספרי המנהגים, ספר מהריל, ספרי חכמי אשכנזים, מלאים מנהגים. יש היום יצא ספר מחדש, מנהגי ברמייזה, שבן מחבר חי בדורו של רבי יאיר חיים בכרך, בעל חבות יאיר. כל מיני מנהגים שונים. אפילו מנהגים שלנו מעוררים גיחוך, לא מבינים אותם. חייב השמש לקום בבוקר בשעה זו בזו, וחייב ללכת לבית הכנסת כשהוא סגור, ולדפוק על הדלת שלוש דפיקות. למה? ככה. חייב ללכת אחר כך לפרנס, לדפוק עליו שלוש דפיקות. חייב ללכת לרב, לדפוק שלוש דפיקות. ואם שינה, לא יעשה את החובה. ואם לא עשה שלוש, עשה ארבע, או עשה שתיים, מחר מפטרים אותו. כל מדויק, ומשקל, ומידה במסורה. מדכדכים המנהגים, איך אומרים? מדכדכים באיכה, ומדלגים בקריאת שמע. אז כל המנהגים כותבים, כל הדברים כתבו. כל למשל, חופה תחת אוויר השמיים, מפזרים זרעונים, כל הפרטים כתובים. ודבר כזה, שבשבת זכור, חייבים אנשים ללכת לבית הכנסת לשמוע, לא נכתב בשום ספר מנהגים, לא אשכנזי ולא ספרדי, לא ראשונים ולא אחרונים, לא נגו בזה גדולי העולם, דרי התורה, ארזי הלבנון, לא הגרא ותלמידה ולא אף אחד. בגלל איזה עדות של חכם ששמע של בן נתן אדלר עשה זאת, נקום לחדש חדשות? הרי יש סברה נפלאה של בעל ספר החינוך, שאומר אנשים פטורות לגברי משמעת פרשת זכור, משום שהתורה אמרה זכור, תמחי זכר עמלך. למה תזכור? די למחות. זה לא דרשה של סמוכים שספר החינוך דרש. הנה פה כתוב זכור, אחר כך הוא סמיך לי. אנחנו לא מוסמכים לדרוש סמוכים. מאיפה יש לנו? מה, אנחנו תנאים? לא נוכל לדרוש. לא, זה לא ככה. התורה אמרה בפירוש, זכור את אשר עשה לך עמלך, והיה בהניח תמחי. פורש להדיע, למה תזכור? כדי למחות. והיה זה המשך, זה קשר. זכור כדי למחות. אז אנשים מסכנות, הם לא מוחות. הם הולכות למלחמה? איפה מסרנו שהולכות למלחמה? מה שכתוב, שישראל חתן מחדרו וחלה מחופתה, כבר הסבירו המפרשים, הרשש והרדבז, כתבו שהכוונה שהם מספקות מים ומזון ללוחמים, אבל אישה לא בת מלחמה. אישה לא תלך, לא תלבש נשך, לא ילבש גבר שמלת אישה, לא יחילי גבר על אישה. לכן כיוון שאנשים לא מוחות את זכר עמלך, לכן אומר ספר החינוך, פטורות משמיעת פרשה זכור, גם למאן דאמר שהיא מדאורייתא. הסברה שלו מאוד ישרה, מאוד נכונה, והסכימו לה כמה אחרונים. ביניהם הגאון רבי יהודה נג'אר בספר לימודי השם, ביניהם הגאון רבי יוסף חיים בספר תורה לשמה, בכל המקומות לא נהגו שאנשים שומעים. אבל גם אם נאמר שהסברה הזו לא מוכרחת, ונאמר שאין קשר בין הזכירה ובין המחייה, יש לנו טעם טוב מאוד לפתור את הנשים. כי לפי דעת הרמב״ם, ולפי הסתימה של הגאונים והרפעת בעלי התוספות, וגם אחרי בעלי התוספות הרמב״ן והרשב"א והחינוך מסופקים מהאם פרשת זכור דאורייתא עוד רבן. כי נשליקן ספק ספקה טוב מאוד. ספק שמפרשת זכור קריאתה כולה מדרבנן. כיוון שהיא מדרבנן, רבנן קבעו לה הזמן. זה מספר תעשיית רבנן שהזמן גרמה, נשים פטורות. אתם רוצים לומר שזה דאורייתא, ואין קבוע לה הזמן, שמגדע ספר החינוך וסיעתו, שמטרה של הזכירה בשביל המחייה, ואנשים שפטורות ממחייה, פטורות מזכירה. ואתה שוב ספר החינוך הוא יחיד בזה. הרמב״ם סובר כמו בפירוש. הרמב״ם אומר תמיד מונה את המחייה לפני הזכירה. כלומר כל הזכירה מטרתה בשביל המחייה. וככה משמע מפורש בתורה. פרשת בשלח שלא נסתובו ישראל למחות, הרי עודם בדרך במדבר, לא כתוב שם שיזכרו. כתוב זו זיכרון בספר, ושים באוזני ישוע, רק ישוע יזכור את זה. כי מה חומחי לעתיד לבוא. כאשר הגיעו לארץ ישראל והגיע הזמן המצווה למחות, אז נסתובו זכור. לכן הדברים נראים פשוטים, שזה לא חידוש שחידש בעל ספר החינוך שנשים פטורות. להפך, ספר החינוך ראה שנשים לא הולכות לשמוע בשבת הזאת, אז מכאן פשיטה לי שנשים פטורות. ויש עוד ראיה, לדעת הרמב״ם, שאמירת שמיעת פרשת זכור זה לא מדאורייתא אלא מדרבנן, מגמרא ערוכה. רבי בתרא מסופר שמה, כי שישה חודשים ישב יואב עד הכרית כל זכר בעדו. אמרה שואלת, מה זה הכרית כל זכר? למה כל זכר? אמר יואב טעה. יואב לימד אותו רבו, שלא לימד אותו בדיוק. הוא קרא ככה ורבו לא גער בו. קרא בפרשה, תמחי את זכר עמלך. או יש אומרים, אמר תמחי את זכר עמלך, כי זה בסמיכות. זה עין שוואה וכף פתח, כמו בשר, בשר המילוי. טוב, זכר עמלך, רק את הזכרים. כאשר חזר לדוד המלך אמר לו, מה קרה? למה הכית כל זכר ולא את הכל? תורה אמרה, תמחי את זכר. אמר לו, לא, אני לא למדתי זכר, אני למדתי זכר. מי לימד אותך ככה? אמרו, מורי ורבי. הלך, אמר לו, רבך משובש, איך לימד אותך דבר כזה?